הבשורות המנוסתו של לותר הפתיעו והכיסו מאוד את נציג הכנסייה. הוא ציפה לקבל שבחים וכבוד רב על טיפולו הנבון והתקיף בבן סורר זה של הכנסייה, אך תקוותו נכזבה. הוא נתן דרור לזעמו במכתב ששלח לפרדריק, האלקטור של סקסוניה, בו הוקיע את לותר ודרש מפרדריק לשלוח את מתקן הדת לרומא או לגרשו מסקסוניה. להגנתו טען לותר כנציג הכנסייה או האפיפיור אמורים להראות לו את טעויותיו לאור כתבי הקודש. הוא התחייב לחזור בו בכל ליבו ומאודו ממשנתו, אילו יעלה בידם לסתור את דבר אדוני. הוא הביע הכרת תודה לאלוהים, אשר ראה בו אדם הראוי לסבול למען מטרה כה קדושה. האלקטור, שלא היה בקיא בדוקטרינות של תיקון הדת, התרשם מאוד מן הכנות, העוצמה והבהירות של דברי לותר. עד שמתקן הדת יוכח כמי שדוגל בתורת שקר, החליט פרדריק לצדד בו ולהגן עליו. בתשובה לדרישת נציג הכנסייה כתב, עליך להסתפק בכך, שדוקטור מרטין הופיע לפניך בהוגסבורג. לא ציפינו שתנסה לגרום לו לחזור בו משנתו בלי שתוכיח לו טעויותיו. איש מן המלומדים במחוז שלנו לא הודיע לנו כי משנתו של מרטין מנוגדת לנצרות או מהווה תורת כפירה. לכן אנו חייבים לסרב לשלוח אותו לרומא או לגרשו ממדינתנו. האלקטור הבחין בהתרופפות המוסר בחברה, והבין שיש צורך במלאכת תיקון כבירה. האמצעים המסובכים והיקרים שנועדו לרסן את הפשיעה ולהעניש את הפושעים יהיו מיותרים אם בני האדם יציתו למצוות האל ולצו המצפון המואר. הוא ראה שלותר פעל כדי להשיג את המטרה הזו, ושמר בסתר ליבו על כך שהשפעתו החיובית פעלה כעת בכנסייה.
הוא גם ראה שלותר עשה חיל בעבודתו כפרופסור באוניברסיטה, ושנודע לו השפעה רבה על תלמידיו וחסידיו. שנה אחת בלבד חלפה, מאז שלותר הצמיד את דף ההשגות שלו, 95 התזות על מצודת הכנסייה. ועם זאת, מספר הצליינים שביקרו בכנסייה, בחג כל הקדושים, הלך ופחת מאוד.
הכנסייה הקתולית הפסידה סוגדים, מנחות ותרומות, אך עתה קבוצה אחרת נערה לויטנברג. לא היו אלה צליינים שבאו לסגור לשרידים מקודשים, אלא תלמידים שבאו למלא תיכלות הלימוד של העיר. כתביו של לותר עוררו בכל מקום עניין מחודש בכתבי הקודש, ומכל מקום, לא רק מגרמניה, נערו אל האוניברסיטה תלמידים רבים. צעירים שבאו לראשונה בחייהם לויטנברג, נשאו את ידיהם לשמיים, וברכו את אלוהים על שעזר לאור האמת לזרוח מהעיר הזו. כמו בימי עברו, כשאורו זרח מהר ציון, כדי שהעיר את הארצות הרחוקות ביותר. לותר טרם מבחין בכל הטעויות של הכנסייה הקתולית, כאשר ישבה את כתבי הקודש לציוויי ולחוקת האפיפיור, הוא נמלא פליאה. הוא כתב, אני קורא את צווי האפיפיורים. ואיני יודע אם האפיפיור הוא צר המשיח בכבודו ובעצמו, או שמו הוא שליחו. המשיח מתורר בהם באור שגוי ומסולף לחלוטין. ארבעת הזו לותר היה עדיין חסיד של הכנסייה הקתולית, המחשבה לעזוב את חיקה אפילו לא חלפה במוחו. כתביו ומשנתו שמתקן הדת הופצו בכל הארצות הנוצריות. עבודותיו הגיעו לשוויץ ולהולנד, עותקים מכתביו עשו דרכם לצרפת ולספרד. באנגליה תורתו התקבלה כדבר החיים. האמת שהפיץ הגיע גם לבלגיה ולאיטליה. רבבות התעוררו מטמטום החושים שהיו שרויים בו, אל השמחה והתקווה שבחיי האמונה. רומא זעמה יותר ויותר בשם התקוותיו של לותר, ומתנגדיו הפנאטיים, אפילו בקרב המרצים באוניברסיטאות הקתוליות, יחיזו כי מי שיהרוג את הנזיר המרדן, יחשב חף מפשע. באחד הימים התקרב אל מתקן הדת אדם זר שהסתיר אקדח תחת מעילו, ודרש לדעת מדוע הוא מסתובב לבדו. לותר השיב, נתון עדי בידי אלוהים, הוא עזרי ומגיני, מה יכול אדם לעולה לי? כששמע זר את המילים האלה, הוא החביר ונמלט כל עוד נפשו בו, מחוותם של מלאכי השמיים. הכנסייה ברומא הייתה נרושה בדעתה להשמיד את לותר, אך אלוהים מגן עליו. משנתו נשמעה בכל מקום, במנזרים, בבתים, בצריפים, בטירות האצילים, באוניברסיטאות, בארמונות מלאכים. אצילים קמו בכל מקום כדי לתמוך במלאכתו. בשלב הזה לותר, שקרא את עבודותיו של אס, גילה כי גם מתקן הדת מבוהמיה נגל בעמיתה הכבירה של צידוק הדין באמצעות אמונה, שהוא עצמו ביקש לרומם וללמד. לותר אמר, כולנו, שאול השליח, אוגסטינוס ואנוכי היינו חסידיו של אס מבלי שידענו זאת. הוא המשיך, אין לי ספק שאלוהים יעניש את העולם על כך שהאמת בוסרה לו לפני 100 שנה ונשרפה. בפנייה ששלח לותר אל הקיסר בנכבדי גרמניה בשם הרפורמציה בנצרות, הוא כתב בנוגע לאפיפיור, מפלצתי לראות את האיש המכונה נציג המשיח, מפגין הוד והדר שאין להם אח ורע אצל אף קיסר.
האם הוד זה נועד לייצג את ישוע, ההני, והענב, או את כיפה, הקדוש שפל הרוח?
אפיפיור הוא אדון העולם, אומרים חסידיו. חמשיח, שהפיפיו מתאמר לייצגו, אמר, מלכותי איננה מן העולם הזה. אם מלכותו של נציג המשיח מסתערת מעבר לגבולות מלכות אדונו? ואלה הדברים שהוא כתב לאוניברסיטאות. חוששני שהאוניברסיטאות יהפכו לשערים הרחבים שיובילו אל תאומות הגיהנום. אלא אם כן, הן תקפדנה להעביר את כתבי הקודש ולחות אותם בלבבות צעירינו. אני מייעץ להורים לא לשום את ילדיהם למוסד השכלה שבו כתבי הקודש אינם מהווים חוקות חיים. כל מוסד השכלה שכתבי הקודש אינם נלמדים בו בשקדנות חייב להפוך למושחת. פנייה נרגשת זו הופצה במהירות בכל רחבי גרמניה, ונודע להשפעה רבה על העם. האומה כולה סערה, והמונים התלכדו יחדיו תחת נס הרפורמציה. מתנגדיו של לותר שהתשוקה לנקם בערה בעצמותיהם, הגיצו באפיפיור לנקוט נגדו אמצעים החלטיים. ממראה יצא צו שגזר על משנתו גינוי מיידי. מתקן הדת וחסידיו קיבלו 60 יום. אם מקץ 60 יום לא יחזרו בהם, הם יורמו. אז המשבר הנורא של הרפורמציה. במשך מאות שנים אחרים שהכנסייה הקתולית גזרה, הטיל אימה בליבם של מלכים אדירים, הסב צער, צרות וחורבן לממלכות אדירות. העולם הביט באנשים שהורשעו והוחרמו בפחד ובאימה. הם נתקו מחבריהם, התייחסו להם כאל פורעי חוק שישלצו אותם ולהשמידם. לותר לא היה עיוור לסערה שעמדה לפרוץ סביבו, אך הוא עמד איתן, ובטח במשיח שיתמוך בו ויגן עליו. הוא כתב באמונה ובאומץ לב שקדוש מעונה. איני יודע מה עומד לקרות, אף איני רוצה לדעת. תהיה המכה שתנחת עליי אשר תהה, איני פוחד. אף עליהן לא נשאר ללא רצון אבינו שבשמיים. על אחת כמה וכמה, גדול הוא רצונו לדאוג לנו. למות למען דבר אדוני הוא עניין קל ופעוט, שכן הדבר, המשיח, שלבש בשר בעבורנו, אף הוא מת. אם אנו מתים עמו, אף נחיה עמו. וכאשר אנו מתנסים במה שהוא התנסה, בו, לפנינו, נזכה לבוא אליו ולחיות איתו לנצח. כשצו האפיפיור הגיע ללותר, הוא אמר, אני בז לצו הכופר והשקרי הזה ומתנגד לו בתוקף. המשיח בכבודו בעצמו מורשע בו. אני מתעלל בסיכוי לסבול למען הסיבות הטובות ביותר. אני כבר מרגיש חירות רבה יותר, שכן עכשיו אני יודע שהאפיפיור הוא צר המשיח, ושכיסו הוא כס הסתם בכבודו בעצמו. החצב שיצא מרומא פעל את פעולתו. כלא, עינויים וחרב היו כלי הנשק שיועדו כדי לקוף משמעת. החלשים ובעלי האמונות התפילות רעדו לפני צו האפיפיור. על אף שלותר זכה לאהדה גורפת, אנשים רבים חשו כי החיים יקרים מדי משל לסכנם למען הרפורמציה. דומה שהכל העיד על כך שמלאכתו שמתקן הדת עמדה להסתיים, אך לותר המשיך לפעול ללא חת. רומא הטילה עליו חרם אחרי חרם, העולם התבונן ולא פקפק לרגע שיאבד את חייו ויאלץ להיכנע. אך לותר הטיח בכנסייה הקתולית בחזרה בעוצמה אדירה, לגזר הדין המרשיע, והכריז קבל עם ועולם החלטתו נחושה לנטוש אותה לעד. בנוכחות קהל רב, שכלל סטודנטים, רופאים ואזרחים מכל המעמדות, הוא שרף את צו האפיפיור יחד עם חוקות הכנסייה, ספר הצווים, ספר התשובות של האפיפיור ומספר כתבים נוספים שיששו את סמכותה של הכנסייה הקתולית. הוא אמר, באמצעות שריפת ספריי, אויבי הצליחו לחבל במטרת האמת ולהשמיד נשמות. מסיבה זו גם אני מחלט ספרייה. מלחמה קשה ניצה זה עתה. עד כה השתעשעתי עם האפיפיור. עכשיו אני פותח במלחמה גלויה. אני מתחיל במלאכה זו בשם אלוהים. תסתיים בלעדיי באמצעות גבורתו. על גינויים מצד אויביו שלעגו לו ולגלגו על נקודת התרופה של מטרתו, הוא ישיב. מי יודע אם אלוהים לא בחר בן דווקא כדי לבצע את התיקון ההכרחי הזה. אם הפטפטנים האלה אינם צריכים לפחד שמה בכך שהם בזים לי, הם בזים לאלוהים בכבודו ובעצמו. הם טוענים שאני עומד לבדי במערכה, אך הם טועים. שכן אדוני איתי.
לדידם, משה היה לבדו ביציאת מצרים. אליהו נותר לבד במלכות אחיו. ירמיהו נותר לבדו בירושלים. יחזקאל ישב לבדו בבבל.
תקשיבי רומא, אלוהים לא בחר מעולם בכהן גדול או באישיות גדולה לשמש כנביא. עד הרבה, הוא בחר בבני אדם נחותים ובזויים. הוא אפילו בחר בעמוס, שהיה רועה צאן. בכל דור ודור קדושי אדוני נאצו להוכיח מלכים, שרים, כהנים, בוגדים וחכמים, תור סיכום חייהם. איני טוען שגם אני נביא, אך אני אומר שעליהם לפחד, דווקא משום שאני לבדי במערכה. פה שהכנסייה העריצה מוקפת מכל עבר ברבבות חסידים, בכל המעמדות החברתיים, חמושה בעוש המופלג ובמילים לגניות. כן, אינני עומד לבד. אך אני עומד שלב ורגוע, שכן אני מוקף מכל עבר בדבר אדוני. הכוח הזה, הכוח האדיר ביותר נמצא איתי. לא איתם. זאת חרף מספרם הרב של אויביי שבו הם מתרברבים. עם זאת, החלטתו של לותר להתנתק מן הכנסייה הקתולית לא נתלה ללא מאבק פנימי קשה ומייסר. בערך בעת ההיא הוא כתב, מיום ליום נעשה קשה יותר ויותר להיפטר מנקיפות המצפון שנקפו בי מילדותי. כה קשה וכואב הדבר, וזאת עליו שכתבי הקודש עומדים לצידי כדי לעזור לי, לאשש את עזות המצח שלי לעמוד לבד מול האפיפיור ולטעון שהוא צר המשיח. אין לתאר כמה רב הסבל וכמה גדולים הם מסורי לבבי. פעמים רבות שאלתי את עצמי במרירות את השאלה ששמעתי לעתים קרובות משפתיהם של הקתולים. האם רק אתה חכם? האם ייתכן שכולם סביבך טועים? אם אחרי הכל אתה שוגה, רק שאתה מוליך שולל נשמות רבות, שיובדו לנצח, הלא כן? נלחמתי בעצמי ובשטן עד שהמשיח הפיג את ספקותיי וחיזק את ליבי באמצעות דברו שאינו שוגה לעולם. האפיפיור איים להחרים את לותר אם לא יחזור בו, ועתה היו מתממש. הגיע צו חדש שהכריז על ניתוקו הסופי שמתקן הדף מן הכנסייה הקתולית. הקיע אותו כארור השמיים. הכליל באותה הרשעה את כל מי שקיבלו או יקבלו את משנתו. המלחמה הגדולה ניצחה במלואה. התנגדות היא מנת חלקם של כל מי שאדוני משתמש בהם כדי להציג אמיתות, אך לא במיוחד על דורם. האמת שהוצגה בימיו של לותר הייתה בעלת חשיבות מיוחדת לזמנה. בקהילה המשיחית בימינו מוצגת אמת המתאימה לזמננו. אלוהים שהכל נעשה בהתאם לעצתו ורצונו, שמח למקים את בני האדם בנסיבות שונות, ולטיל עליהם מחויבויות מסוימות, המיועדות לתקופה שבה הם חיים ולתנאי חייהם. אם הם יכירו את האור שניתן להם, תובנות והשקפות רחבות יותר של האמת ייפתחו בפניהם. אך לדאבוננו לא רבים מחפשים את האמת בימינו, בדיוק כשם שרק מתי מעט חיפשו את האמת בקרב הקתולים שהתנגדו ללותר. גם כיום, כמו בדורות הקודמים, הגישה רווחת היא לקבל מנהגים ומסורות, מצוות אנשים מלומדה, במקום לקבל את דבר אדוני. אלה המציגים את האמת הנכונה לדורינו, אינם אמורים לצפות להתקבל בלהט רב יותר מה שמתקני הדת הקודמים. האימות הגדול בין האמת לשקר, בין המשיח לשטן, אמור להסלים אחרית הימים. בקץ תולדות העולם הזה. ישוע אמר לתלמידיו, אילו הייתם מן העולם, העולם היה אוהב את שלו. אינכם מן העולם, כי אני בחרתי אתכם מן העולם. משום כך העולם שונא אתכם. זכרו את הדבר שאמרתי לכם. עבד אינו גדול מאדוניו. אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו. אם בדברו שמרו, גם בדברכם ישמרו. יוחנן ט"ו 19:20. מאידך, אדוננו הכריז מפורשות. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיכם לנביאי השקר, לוקס 26. רוח העולם אינה שורה בהרמוניה עם רוח המשיח, בדיוק כפי שהיה בימי קדם. אלה המטיפים את דבר אדוני הצרוף לא התקבלו בידה רבה יותר מכפי שקרה אז.
דרכי ההתנגדות לאמת עשויות להשתנות. השנאה לאמת תהיה אולי פחות גלויה, אך מתוחכמת יותר. אף אותו אנטגוניזם עדיין קיים. ויתגלה אף באחרית הימים.